עכשיו מתחילים פרשת השבוע. לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך ישראל מצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור, מפתור הרמלריים לקללי כה. ולא אבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויפוך השם אלוקיך לך תקרא לברכה, כי היבך השם אלוקיך. לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. אז לא קידבו אותם בלחם ובמים. אבל מה כתוב בספר דברים פרק ב', נראה דבר מעניין, יש סתירה לפסוק הזה, והפסוק לא יכול לחזור בו. זאת היא השאלה. מה כתוב בפסוק? בואו נקרא. וישלח מלאכים מדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום למור. אמרה וארצך, בדרך אלך, לא אסור ימין ושמאל, אוכל בכסף תשבירני ואכלתי, ומים בכסף תיתן לי ושתיתי, רק עברה ברגליי. בקשה טובה, כן, הוגנת, כן, מוכנים לשלם. תקדים, כאשר עשו לי בני עשיו היושבים בסעיר, והמואבים היושבים בער, שמה? שביקשתי מהם לעבור, או לקנות לחם ומים, אז הם הסכימו למכור לי לחם ומים. לא אגיד שהסכימו לתת לעבור, כי כתוב אצל אדום, וימאן אדום נתון את ישראל לעבור בגבולו. אז מה זה כאשר עשו לי בני עשיו? בני עשיו לא נתנו לכם לעבור, שרי כתוב שם, וימאן אדום נתון את ישראל לעבור בגבולו. אבל מה אני מבקש? תמכור לי לחם ומים. אז בסדר, בני עשיו מכרו לי לחם ומים. ולא רק זה, גם מואבים מכרו לי לחם ומים. המואבים גם הסכימו למכור לי לחם ומים. אז המואבים נתנו לחם ומים או לא? אז שם כתוב, כאשר עשו לי בני עשיו יושבים בסעיר, המואבים היושבים באר, שהם נתנו לי, מכרו לי לחם ומים. ופה כתוב, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך ישראל מצרים, שהם לא קידמו. אז זאת אומרת, אם לא קידמו, אז הם לא קידמו. ושם כתוב שהם כן מכרו וכן מכרו. אז איך נפרש את הסתירה הזאת? שאלה מובנת? תשובה. שתי תשובות מעניינות יש בדבר. תשובה אחת מבדילה בין לא קידמו לבין מכרו. לא קידמו, אבל מכרו כן. מה זה לא קידמו אבל מכרו? היה להם לקדם בלחם ובמים, לא למכור, לבוא לקראתנו ולהציע בתור הכנסת אורחים, תקבלו לחם ומים. הם לא קידמו, אבל הם מכרו. מכרו בכסף. אז זה רע למכור בכסף? זה לא רע, זה טוב. אבל היו צריכים לקדם. למה היו צריכים לקדם? כמואבים היו צריכים להרגיש כלפינו הכרת טובה מיוחדת. מי הם בני מואב? כולנו זוכרים את בנות לוט, ותארנה שתי בנות לוט מאביהן. ואז הם זכו, חשבו שאיש אין בארץ לעבור עלינו כדרך כל הארץ, שכל העולם נשחט במהפכת סדום, ואז הם רצו להעמיד את צאצאים, ויצאו מזה עמון ומואב. אבל איך בכלל לוט יצא מתוך ההפכה? למה הם לא שאלו את עצמם, איך אבא שלנו נמלט מתוך ההפכה? הם כנראה לא הבינו. אבל כתוב שהשם זכר את אברהם, וישלח את לוט בתוך ההפכה, בהפוך את הערים. כלומר, שם שלח מלאך שיוציא את לוט מתוך ההפכה, בזכותו של אברהם. אז זה הפעם השנייה שלוט ניצל בזכות אברהם. הפעם הראשונה שלוט ניצל בזכות אברהם זה ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי ואמר לו שהנה נשבע אחיו, ואז אברהם הלך להציל את לוט. אומנם כוונתו של הפליט זה אוג מלך הבשן הייתה שאברהם יארג והוא יישא את אשתו, היה לו כוונה רעה, אבל אברהם הציל את לוט ויצא מזה דבר טוב, שמזה יצא דוד המלך. לכן תמיד מתלוצץ ואומר, אנחנו אומרים תהילים בזכות אוג מלך הבשן. כבוד הרב, מה אתה מבלבל את המוח? מה העניין אוג מלך הבשן לתהילים? בטח לפי חז"ל אוג מלך הבשן זה הפליט, והוא אמר לאברהם, אברהם הלך להציל את לוט, ולא, אחר כך יצאו ממנו עמון ומואב, מזה יצא רות המואביה, מזה יצא דוד המלך, דוד המלך קיים בזכות אוג מלך הבשן. נכון, נכון, בהחלט נכון. אבל למה השם עשה את כל זה? בשביל להוציא את דוד המלך, כמו שכתוב, מצאתי דוד עבדי, מצאתי בסדום. נמצא, אומר הרמב"ן, שבני מואב ובנות מואב צריכים להרגיש הכרת טובה גדולה לעם ישראל, שבזכות אברהם יבחל נהיה עם מואב. אז הכרת הטוב בחייהם מחייבת מה? למכור לחם ומים בכסף או לקדם? אז בא הפירוש הזה ואומר, נכון שהם מכרו, מכרו, אבל למה לא קידמו? היו צריכים לקדם. ככה הפירוש של הספורנו, פירוש מאוד יפה, ואומר, שניהם, הספורנו אומר על המילים, אשר לא קידמו, אומר הספורנו, שניהם לא קידמו, ומואב נתנו לחם ומים בכסף. אז מה? אז היה להם לקדם, אומר הרמב"ן, למה היו צריכים לקדם? היו צריכים לקדם כי הם גמולי חסד מאברהם. אז כמה מרחיקים אותם? מרחיקים אותם דור עשירי לא יבוא בקהל השם. והמצרים שהראו לעשות, מרחיקים אותם דור שלישי יבוא להם בקהל השם. אז המצרים שזרקו את הבנים ליאור והיו אכזרים כלפינו, אז מה דור שלישי יבוא להם בקהל השם? והמואבים שהיו כפויי טובה, אז דור עשירי לא יבוא להם מקהל השם. אז לפי הספורנו מה יוצא? יוצא שהמואבים היו צריכים לקדם, והם רק מכרו, אבל לכן הכתוב נותן שתי סיבות. מה הסיבות? אשר שכר עליך את בלעם בן בעור, מבטו ארם נהריים לקללך. מי שכר? זה המואבים. אז יוצא ככה. האמונים לא קידמו ולא מכרו. המואבים לא קידמו, אז שניהם לא קידמו. אבל המואבים בסוף מכרו. אבל המואבים מצד שני, אשר שכר עליך את בלעם בן בעור. והרמב"ן בכלל אומר שהפירוש של הפסוק הוא לצדדים קטני. בפסוק יש שתי סיבות. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, ואשר שכר עליך. למה צריכים שתי סיבות? האמונים בכלל לא קידמו ולא מכרו. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, זה הולך על האמונים. והמואבים שבסוף כן מכרו, אבל יש להם עבירה, אשר שכר עליך, בין אמור לקללך. סוף דבר, שניהם היו גמולי חסד מאברהם, והם ישיבו רעת תחת טובה. אז מי שאין לו הכרת הטוב, הכתוב מרחיק אותו. אז אומר הרמב"ן, שכיוון שהאומות האלה הם כפויי טובה, והם היו גמולי חסד מאברהם, והיו חייבים להשיב טובה, והם השיבו רעת תחת טובה, א', שלא קידמו, וגם שכרת בלעם בן בעור, אז הכתוב מזהיר, באמת, שלא תדרוש שלומם וטובתם, ולא יבוא להם המוני בקהל השם עד עולם. רואים מזה כמה חשוב הנושא של הכרת הטוב. שמי שעשה לך טובה, לא רק הוא, אלא אפילו אבות אבותיו עשו לך טובה, אתה צריך להרגיש כמה חשוב הדבר הזה של הכרת הטוב. שהכרת הטוב זה עניין דאורייתא, רואים שזה עניין דאורייתא, כלומר לא דבר אולי לפנים משורת הדין, אלא הכרת הטוב זה דבר דאורייתא. רואים את הדבר הזה גם עם משה רבינו. שמשה רבינו במלחמת מדיין, הוא נצטווה נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. ואז הוא שולח למלחמה את פנחס. שואל המדרש, ולמה משה רבנו בעצמו לא יוצא למלחמה? אז אומר המדרש, כי משה היה לו הכרת הטוב כלפי מדיין. כיוון שנתגדל במדיין, איך הוא יכול להילחם במדיין? הוא לא יכול. תרתי לסתרי, יש לו הכרת טוב, איך הוא יכול להילחם? אבל מה? אני רוצה עכשיו לעשות חקירה, מה זה הכרת הטוב. האם הכרת הטוב זה בגלל שהוא עשה לך טובה, אז מגיע לו טובה, אז איך אתה נותן לו רעה? הוא יוצא אליך עם שלטים ואומר, מגיע לי טובה, למה אתה נותן לי רעה? לא. זה לא בגלל מי שעשה לך טובה, זה בגללך, שאתה לא תהיה כפוי טובה. כי התורה דואגת למידות שלנו, שלנו לא נהיה כפוי טובה, לא לבני אדם ולא לאלוקים. ואם אתה, הוא עשה לך טובה ואתה עושה לו רעה, אתה מושחת, אתה עושה לו רעה תחת טובה. רואים את זה ממלחמת מדיין. שרי נאמר, נקום מואב נשמת המדיינים אחר תאסף אל עמך. כלומר, שמואב ראויים לנקמה, בגלל שבנות מדיין החטיאו את ישראל ומתו מישראל 24 אלף. אז מה כתוב אומר מקום לקבוע בני ישראל למת המדיינים? שמדיין ראויים להכרה טובה או ראויים לנקמה? ראויים לנקמה. אז אין סתירה בכתוב. הכתוב אומר מגיע להם נקמה, מגיע להם נקמה. אז איך משה רבינו אומר הכרת הטוב? הם ראויים לנקמה. אבל יעשה את זה פנחס, ואל יעשה את זה משה. שמשה יש לו תכונה של הכרת הטוב, אז מה רואים? שהכרת הטוב זה טוב למכיר הטובה. לא טוב וטובה למי שמגיע לו טובה. מי שמגיע לו לפעמים לא מגיע לו. למה לא מגיע לו? כי לא מגיע לו. כי הם התכוונו להחטיא את ישראל, אז לא מגיע להם טובה. אבל משה רבינו אומר בליבו, אני אעשה להם את הרעה, אז מה השם אמר לי נקום? מה הפשט? כנראה שלוחו של אדם כמותו, אני מנה שליח. פנחס שיתחיל במצווה, הוא ימשיך. אז הציווי נקום מתקיים על די שליח. כבוד הרב, למדנו מסרת קידושין, מצווה בו יותר משלוחו? כן. זה כשהוא יכול לעשות מצווה בו, אבל אם הוא לא יכול בגלל ש... בגלל שהוא צריך להכיר טובה, אז הוא לא יהיה מושחת. מה, בגלל המדיינים הוא יהיה מושחת? רואים כמה חשוב הכרת הטוב, שאדם יהיה לו מידה של הכרת הטוב. לכן הרחיקה כתוב את עמון ומואב 10 דורות, 10 דורות, ולא הרחיק את המצרים, רק 3 דורות. אז זה מלמד אותנו בימים האלה להיות מכירי טובה. ימים אלו הם ימי התשובה. אז יש אנשים שלא הכרנו להם טובה כל השנה. עשינו את עצמנו שאנחנו לא מכירים אותם, אבל אנחנו צריכים כן להכיר להם טובה. זה יכול להיות החברותא שלך, תכיר לו טובה שהוא מסכים ללמוד איתך. זה יכול להיות חברותא שלך לחיים, אשתך שתורחת ועובדת, ואשתך ואשת בריתך וצריכים להכיר לה טובה. זה יכול להיות חבר טוב שצריכים להכיר לו טובה. ויכול להיות הקדוש ברוך הוא שצריכים להכיר לו טובה. שכל תכלית האדם היא להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. אז מה כתוב בפרשתנו מלמד אותנו? להיות מכירי טובה, שזו תכונה הכי חשובה, כמו שכותב הרמב"ן, שכל כוונת הבריאה היא שנכיר טובה לאלוקינו שבראנו. וכוונת כל השירות והתשבחות והתפילות, ועם אלול מרבים, בתפילה, זה הכל. למה? אומר הרמב"ן, מטרת הבריאה היא להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. לכן אם הימים האלה ימי תשובה, לאחת כמה וכמה, שנכיר טובה לקדוש ברוך הוא, נותן לנו את האפשרות של התשובה. בגלל שעל פי היגיון אין שום סיבה לתת לאדם את האפשרות של התשובה. על פי היגיון, בן אדם חטא, יישא את עונשו. שאלו לחוכמה חותם מה עונשו. אמרה החוכמה, חטאים תרדוף רע. החוטא עושה רע, אז הרע הזה צריך לרדוף אותו. זאת אומרת, שמצד החוכמה יש סיבה ותוצאה. עשית משהו, תישא באחריות. אבל הקדוש ברוך הוא פותח לנו פתח לפני משורת הדין, ויאמר השם סלחתי כדבריך. ומה זה ויאמר השם כדבריך? שהשם ביום הכיפורים של משה רבינו, השם נתן את כוח הסליחה, את כוח התשובה. אז זה דבר מיוחד שהוא בעצם לפני משורת הדין, אז גם לזה יש לנו אל הקדוש ברוך הוא הכרת הטוב. אז אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא בכלל, נתן לנו את חודש אלול, נתן לנו את הימים האלו, להתעורר לתשובה, ואת עצם האפשרות לחזור בתשובה, וגם את הביטחון שהתשובה תתקבל. אם כן, הרב כותב באורות התורה, שמי שרוצה לחזור בתשובה, ולא יביט, ולא יביט אל הקץ המגולה, ולזריחה, טוב להגיד את המילים של הרב, תביא לי רגע את התיק שלי, בדיוק להגיד את המילים של הרב, תביא לי רגע את התיק שלי בטובך, ברוך תהיה מכל העמים, תחזיק רגע. אז הרב כותב בספר אורות התשובה, את המילים הבאות, נקרא קטע קטן, משפט אחד. אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ולדברת הקץ המגולה, ואור הישועה הזרוחה לא יביט. לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתה של תורת אמת, כי כל זמן מאיר בתכונתו. מה הכוונה כל זמן מאיר בתכונתו? חודש אלול, השם נתן לו הערה מיוחדת. אמרים לדוד השם, אורי ואישי ממאירה. אז ראש שנה זה אור, אור התשובה שהשם נתן לאדם. אז כל זמן מאיר בתכונתו. השם נתן כוח בזמן הזה, שכל שנה חוזר הערת הזמן. אבל מה הרב כותב? מי שלא יביט על דברת הקץ המגולה, שאתם הרי ישראל פריכם תיתנו, פנפכם תישאו, למי ישראל יקרבו לבוא. נקרא לזה בשם הדירוג הכלכלי של ישראל. מי שיודע כמה הדירוג הכלכלי של ישראל, חברת האשראי העולמית העלתה את הדירוג של ישראל באשראי, AA, שתי דרגות, ושל טורקיה, BB. BB. זה דרגות, דרגות. אין איזה קשר לביבי שלנו. זאת אומרת, מה הכוונה? שביבי שלנו, שיש לו אומן בכלכלה, הביא את ישראל לדרגה גבוהה באשראי העולמי. זה הקץ המגולה. כי הטורקים שלטו בארץ מאות שנים, ואיפה הם היום? והאיטלקים והיוונים, האיטלקים זה הרומאים, שמשלו והחריבו את היכלנו. מה הדירוג שלהם באשראי? יש להם משברים כלכליים אחד אחרי השני. והיוונים אין צריך לומר. אבל הכלכלה של ישראל, הקץ המגולה, מלבד שהפירות בארץ כמובן הם הכי טעימים בעולם, אנחנו מייצאים לכל העולם יינות מיקב שילו ויקב ברטנורה, ומתקיים הכתוב, עוד איתו קרמים בערי שומרון נתון נותים וחללו, ומזל שאת ה... בבחינות ליין העולמי עושים בעילום שם, אחרת לא מאשרים את היינות משילו ויקב אש קודש והשטחים, אלא תואמי היין רק עושים לפי הטעם של היין. אז זה מראה על הקץ המגולה, אנחנו ממש בקץ המגולה, והקץ המגולה מגיע לכלכלה שישראל כי מקבלת דירוג עולמי. אחר כך, אור הישועה הזרוחה לא יביט. מאיפה בא הביטוי אור הישועה הזרוחה לא יביט? מההפטרה של שבוע הבא, קומי אורי כי בא אורך וכבוד השם עלייך זרח. למה הרב כותב את זה ביחד עם הקץ המגולה? נבנתי שהקץ המגולה זה ההצלחה הכלכלית, הפירות. על גבי הצלחה הכלכלית, הצלחה הרוחנית, כל בנייך לימודי השם, זה ההפטרה של קומי אורי כי בא אורך וכבוד השם עלייך זרח. אז כל זה חסד של הקדוש ברוך הוא איתנו בתקופתנו. זאת אומרת הרב, כשנדברים על התשובה הפרטית, צריך להביט על התשובה הכללית, שהשם מיישיב את עמו לארץ ישראל, כמו שכתוב, אתם הרי ישראל, אנפיכם תיתנו, פיכם תישאו, למי ישראל יקרבו לבוא. אז יש כאן שלוש תשובות. תשובה אחת, תשובה של העם למולדתו, תשובה שנייה שהארץ המשיכה לתת פרייה, בעין יפה והכלכלה מצליחה, והתשובה השלישית היא אור הישועה הזרוחה. כלומר, השם שולחנו את אור הישועה לעם ישראל, קומי אורי כי באורך, וכל בנייך לימודי השם, ונתפלל כולנו שנקיים את הקומי אורי כי באורך. אז כל זה יש לנו בזה הכרת הטוב. וגם הכרת הטוב שכל זמן מאיר בתכונתו, שחודש אלול מאיר בתכונתו, וקורא לנו באמת שובו בנים, שובו בנים. שבת שלום לכל הציבור היקר.